שלום וברכה, אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק בספר הקדוש, עדר העיקר, מת רבנו הגדול, הרב קוק. זכותו יגן עלינו, אמן, במהדורה של מוסד הרב קוק. אנחנו בעמוד סמך דלת. מה? אמרתי עמוד סמך דלת. מה לא
עושים?
מה? רגע, אני כבר מתחיל להתבלבל. כי לא, לא, זה לא יכול להיות. מסיבה פשוטה שאנחנו כבר הגענו לעמוד סמך דלת. אז זה יכול להיות שלא היית בשיעור האחרון? היית? אז... כן, כמה שאני רואה. כן, כן, כן.
התחלנו?
לא. התחלנו את ה', כן, בוודאי, בוודאי. ואנחנו בעמוד סמך דלת, מצטער, כנראה פספסת איזה שיעור או שלא הדבקת. כן, עמוד סמך דלת בשורה התחתונה. זה ציטוטים מתוך רשימותיו האישיות של האדרת. המידות היקרות האלה מורשה הן לי. מאבא מרי, הרב זל. כלומר, הוא לא ייחס את המידות האלה לעצמו, אף על פי שהוא הכיר בקיומן, הוא אמר שבעצם הוא קיבל אותם בירושה. זה לא בא לשלול את הבחירה החופשית, כמובן, זה רק בא לומר שזה מאוד עזר לו, שאביו היה לו מידות כאלה, אז גם אצלו. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו, מלך העולם, שהכל נברא. עמוד סמך ה. כן מעודי, האמת נר לרגלי. ואת השקר סניתי. איך אני יודע שצריך להגיד נר לרגלי ולא נר לרגליי? אז מה? לכל אדם יש שני רגליים. זאת לא הוכחה. איפה כתוב? יפה, פשוט, זה פשוט פסוק בספר תהילים קי"ט, נר לרגלי דבריך ואור לנתיבתי. אז אם הוא כבר משתמש בביטוי תנ"כי, יש להניח שהוא מביא אותו כלשונו. לכן צדקתי, כן מעודי, האמת נר לרגלי. ואת השקר, סניתי ותעבנו בלבבי עד מאוד. מן הסתם. אבל זה כבר הופך להיות פרשנות של התנ״ך, וזה אין לי מושג כעת. נר לרגלי. למה באמת זה? צריך להגיד לך, נר לרגלי, נכון? מה זה נר לרגלי? מוזר. אבל אולי אפשר להגיד ככה. אדם מתלבט לאן ללכת. אז הוא צריך אור. אור בשביל מה? בשביל להרים את הרגל הראשונה. הרגל השנייה באה אחר כך. כן, מהודיע האמת נר לרגלי, ואת השקר סניתי ותעבנו בלבבי, עד מאוד. לא אחפה על אוהביי ולא על קרוביי, במקום שהוא מתנגד להאמת. יש, הייתי באיזשהו כנס. שם אחד הרבנים סיפר בשם שני רבנים הנהגות הפוכות. האחד אמר, כשאני נותן הוראה לציבור אני מחמיר, כשאני נותן הוראה ליחיד, אני מחפש כולה. והרב השני אמר, כשאני נותן הוראה לרבים, אני דווקא מחפש להקל, כשנותן הוראה ליחיד, אני דווקא מחמיר. ואני אמרתי, מדוע שלא נאמר פשוט את האמת? ואז אמרו, לא נהגו. טוב, בסדר. אז פה הוא אומר, גם פה, האדרת אומר, אני אומר את האמת. לא צריך להגיד. לפעמים גם יש שיקולים, שמה שנקרא, נכון שהאמת היא ככה, אבל יבינו ככה. אז צריך להגיד אחרת. ואז מאתרים את זה בביטוי מאוד יפה כזה, קישוט. אמת חינוכית. כן? יש מושג כזה. יש אמת חינוכית. שזה מילה אחרת בשביל שקר. אני מציע במקום זה מילה לא פחות יפה, חינוך לאמת. אפשר גם לחנך לאמת. ואז בדרך כלל באה השאלה, אבל זה מסוכן. והתשובה מה היא? אכן, זה מסוכן.
חיים מסוכנים.
החיים מסוכנים, אבל רבותינו גם הוסיפו לנו עוד דבר חשוב בנושא הזה, והוא שהחיים לא פיקניק. נכון? טוב, יש הוכחות לזה. מה הוכחות? כן? שהחיים לא פיקניק? שמה? עם צדניות, כן. אתה לא רואה אנשים ברחובות מסתובבים עם צדניות. טוב. כן, אז אם כן, לא אחפה על אוהביי ולא על קרוביי. במקום שהוא מתנגד להאמת. ולא אעשה שקר בנפשי שלא להודות על האמת. אם דבר, אם יתברר שאני טעיתי ואני צריך להודות. אז יש ביטוי בחז"ל, מודים דרבנן, היינו שבחיו. כלומר, כשהחכמים מודים שהם טעו, זה שבחם. מודים דרבנן. כשהרבנן מודים, אז היינו שבחיו. זהו שבחם. ולא אעשה שקר בנפשי שלא להודות על האמת. איני עושה סניגורין במקום שיצא ממנו שלא כהוגן בשגגה, ולא אכחד תחת לשוני שגגתי. גם המידות, מה?
מה זה לא כהוגן בשגגה?
דבר לא נכון שאמרתי, בשוגג. אז אני לא אנסה לחפות על זה, לעשות לו סנגורים. גם המידות הספונות האלה מורשה הן לי, מאבא מרי הרב זל. ואם כי עליו נאב יהוד שם ענב ומידת ענבה, היה בו מפני שהיה לו במה להתפאר. לא כן, אנא חלה בר חמרה, מה אני ומה מעשיי. כלומר, אבא, הוא באמת היה לו מעלות כאלה שכשהוא התכחש עליהן, זאת הייתה באמת ענווה. אבל אני לא, כי אני רק חלה בר חמרה. מה אני ומה מעשיי? אני מכיר ערכי הדל, ותורתי המעטה מאוד, שנכלל וכלל במה להתפאר. ואין בי מידת ענווה כלל, רק פשוטו כמשמעו, שאין בי כלום ואינני כלום. אבל זה אוכל לומר, בטח, אשר את השורש פורה ראש ולענה, אבי אבות תומעת המידות, הגאווה, סניתי בתכלית שנאה. לא מינה ולא מקצתה. עכשיו, הביטוי הזה, שהגאווה יביא אבות תומעת המידות, המקור לזה בספר שערי קדושה. כן, בספר שערי קדושה, יש חלוקה של המידות הרעות, ולעומתן המידות הטובות, על פי ארבע יסודות בנפש, שדומים לארבע יסודות הפיזיקליים, אש, רוח, מים ואפר, מסביר שהמידות היותר חמורות הן אלה המיוחסות למידת האש, ויש בהן אבות ותולדות. האב לכל המידות הרעות שמקורן באש, זו הגאווה. ויש לה תולדה. תולדה זה הכעס. בסדר? אז הוא אומר את המידה הזאת שרבי חיים ויטל מכנה בשם אבי אבות תומת המידות, הגאווה סניתי תכלית שנאה. לא מינה ולא מקצתה. אגב, הרעיון הזה של חלה בר חמרה, מה המקור שלו? בחולין. מה מסופר בחולין? יפה. אחד המוראים אומר שהוא כחלה בר חמרה לגבי אבא. למה? כי אבא היה ממתין ביום שהיה אוכל בשר, היה ממתין 24 שעות עד שיאכל גבינה. מה? מר עוקבה. מר עוקבה. כן, אז הוא אומר, אבא שלו, הוא היה ממתין 24 שעות, והוא רק מסעודתה לסעודתה. אז הוא חלה בר חמרה. ולמרות שבשניהם זה מותר, כן? זה מותר לאכול חומץ, מותר לשתות יין. כן. היסוד לעבירות... והוא רק חומץ, כן, אבל זה מותר. כלומר, מכאן אתה לומד הלכה שבין בשר לחלב אתה ממתין מסודתה לסודתה.
כן, אני לא
אם זה היה עבירה מה שהוא עושה, אז זה היה אסור ללמוד את זה. לא היינו לומדים את זה. מותר לאכול חומץ, ומותר לשתות, מותר לשתות חומץ, מותר לשתות יין. לא, אבל, לא, אבל מזה ששני מותרים בשתייה, מזה אתה לומד שההלכה שלו כחומץ היא מותרת. בסדר? בוודאי, הוא יותר משובח, אבל חומץ מותר לשתות. כן, בדיוק. בסדר. זה חלה בר חמרה. עכשיו, למה לא תרגמתי את הביטוי חלה בר חמרה? הוא כתוב בהערה. היסוד לעבירות שבין אדם לחברו קלות וחמורות, אשר כל הנוגע בהם לא ינקה, תודה לאל לא מצאה מקום בליבי. עד כאן. ישמריני השם עד בו חליפתי לטהרני. אהבת תורתנו הקדושה ולומדיה, ובייחוד לגדולי תלמידי חכמים ויראי אלוהים אמיתיים, היא בליבי ונפשי. מאוד הנני צמא, עוד, גם היום, לעמוד לשרת אחד הגאונים האמיתיים, צדיק גמור, פשוט לשמשו, כעבד לאדוניו. אך בעוונותיי עוד לא זכיתי לזה, במקום שמכירים אותי ומן הנמנע. ובמקום אחר, כמו ודאי שלא ייתנו לו לעשות זה, ובמקום אחר לא נזדמן לי עד היום, למגינת נפשי. על אי אומר, מעודי לנגד עיניי, מאמר חז"ל הקדושים, יהי כבוד חברך חביב עליך כשלך. וגם המאמר, כל היודע בחברו שהוא גדול ממנו אפילו בדבר אחד, חייב לנהוג בו כבוד. ולכן אני נזהר הרבה בכבוד זולתי, יהיה מי שהוא, ובפרט למי שיש לו יתרון עליי בדבר מה. שהטילו רבותינו חובה לנהוג בו כבוד. האמת היא כמעט ואין אדם בעולם שאין לך מה ללמוד ממנו או שאין לו מעלה עליך. לכן צריך לכבד כל אדם. כן. בכל דבר, כן, הוא יודע, כן, הוא לשחק כדורגל יותר טוב ממני. הוא, כן, צריך לכבד אותו. כן. הוא לפחות יודע, כדורגל הוא יודע, אני לא. זה, כן. מפני...
איך זה משהו שהוא... אני חושב שמעלה זה משהו שאתה
משיג. וכדורגל זה לא דבר שמשיגים?
לא, אני אומר, יש למישהו נגיד איזה יכולת שהיא יותר טובה משלי, מפנת משהו שהוא נולד איתו פשוט.
מי אמר שדווקא, טוב, לאו דווקא, הוא לא אומר דווקא מעלה, נכון? הוא אומר שהוא גדול ממני, יש לו יתרון, הוא אומר יתרון, יתרון זה לא מעלה דווקא, כן? הוא יותר חזק ממני, למה? הוא כזה, דבר, ואני כזה חדש, כן? אז זה יכול להיות גם, כן? יתרון, לאו דווקא מעלה. מפני טבעי לברוח מן הכבוד, הייתי צנוע ונחבא. להסתיר את עצמי מפני בני אדם. לא הראיתי כתבי הקודש וחיבוריי, או כתביי הקטנים וחיבוריי, אשר זיקני השם יתברך בזכות אבותיי ז"ל, רק לאדם אחד מאלף המיוחדים שבידידיי ובאי ביתי. ולבל אבוא לידי זכיחות הלב, בראותי ריבוי כתבי קודש, תודה לאל, כן ירבו ויעצמו למיתתם. כתבתי על הדף הראשון של כל חיבור מאמר רבן יוחנן בן זכאי, אם למדת התורה הרבה, אל תחזיק טובה לעצמך. וכולי. מה זה וכולי? כי לכך נוצרת. מה פירוש הביטוי הזה? אם למדת התורה הרבה, אל תחזיק טובה לעצמך, כי לכך נוצרת. אם אני מבין את זה כמו שרגילים להבין, אז אני כן צריך להחזיק טובה לעצמי. נכון, כל אחד מאיתנו נוצר כדי ללמוד תורה, ואני דווקא למדתי הרבה, אז דווקא צריך, אדרבה, צריך שאני אחזיק טובה לעצמי. אז כנראה שאנחנו לא מבינים נכון את המשנה. מבין את השאלה שלי? מבין את השאלה שלי? זהו, אתה מבין את השאלה שלי? אתה, שמה, אתה מבין את השאלה שלי? כן, אתה. תסביר איך נראה לך. אני מבין. כלומר, את תחזיק אותה לעצמך. אבל, יפה. אבל אל תחזיק טובה לעצמך, הכוונה בדרך כלל שאתה צריך שאתה מתגאה בזה. כן. אלא אני חושב שהכוונה היא כזאת. מי שלמד תורה הרבה, הרי יש מצווה על כל אחד ללמוד תורה. אבל מי שלמד הרבה, זה סימן שלכך הוא נוצר. לכן אין לו מה להחזיק טובה לעצמו. כלומר, לכל אחד יש ייעוד. יש ייעוד על פי שורש נשמתו, על פי הגלגול שלו, לא יודע מה. אז כיוון שיש, כיוון שלכך נוצרת אתה, אז אתה לא צריך להחזיק טובה לעצמך, שעשית מה שאתה נוצרת בשבילו, ואחר לא נוצר בשביל זה. בסדר? ביחס, כן, ביחס לא, ביחס לייעוד שלך. יכול להיות שיש אדם שלא נוצר כדי ללמוד תורה הרבה, לכן הוא לא מצפים ממנו שילמד תורה הרבה. טוב, אז מה שהוא אומר כאן, נזהרתי בכבוד מי ש... כתבתי על הדף הראשון של כל חיבור, מאמר רבן יוחנן בן זכאי, אם למדת תורה הרבה, אל תחזיק טובה לעצמך וכו'. וממני למד גם אחי ז"ל לעשות כן. איך קראו לאח שלו? לא יודעים. לאח שלו קראו צבי יהודה. צבי יהודה רבינוביץ'. מה? האבא של הקלה השנייה של הרב קוק. נכון. נכון. ואז יוצא שהוא הסבא של הרב צבי יהודה קוק. נכון, לכן קראו לרב צבי יהודה קוק בשם צבי יהודה, על שם הסבא שלו, צבי יהודה רבינוביץ'. טוב, אז אומר, והוא ממני למד גם אחי ז"ל לעשות כן. נזהרתי בכבוד מי שגדול וזקן ממני, שלא לכתוב ידידי, כאילו חברות ענה מעיקה בהדי. לא, זה לא, הוא לא חבר שלי. עלה כותב. מה? נכון. זה שאלה מעניינת. למה בעצם הוא לא פרסם? לא יודע, באמת שאלה טובה. אתה כתבת משהו, אז שאנשים ייהנו מזה. אז מה? הדברים שלו לא היו ראויים לשמה אז? זה מוזר. כולם ידעו שהוא תלמיד חכם גדול וש... בוודאי יש לו הרבה חידושי תורה. כנראה שהוא עשה חשבון של הנזק שזה יעשה לו. כן, יכול להיות. כן. על הכותב, מיום עומדי על דעתי, נזהרתי בהפרשת מעשר מכל הרווחים שהזדמנו לי. לכאורה, מה החידוש בזה?
זה לא חובה.
כי זה לא חובה. כלומר, מזה אתה לומד גם שדעתו היא שזה לא חובה. שאם לא כן, אז לא, אין לו מה להתפאר. יש בגמרא, במסכת מגילה, דף שלם של דברים טובים שעשו כמה חכמים, ואמרו, בזכות זה יש לי עולם הבא. תהיתי לי שעשיתי כך, שיבוא לי זכות מזה שעשיתי כך וכך. רוב הדברים שם הם דברי מידת חסידות, אבל יש דברים שהם עיקר הדין. אז זה קצת תמוע. כן? התוסעות שם דנים בזה. איך יכול להיות של דברים שמקר הדין, אדם אומר אני משהו מיוחד. טוב, פעם שאלו את החסידים, שאלו את בנו של החפץ חיים. תספר איזה מויפת על אבא שלך, כדרכם של חסידים, שהם רוצים תמיד למצוא מויפתים הרבנים. אז אמרו לבן של החפץ חיים, תספר איזה מויפת. ואז הוא אמר, אבא שלי עשה את כל מה שכתוב בשולחן ערוך. זה גם מויפת. אגב, אני יודע שבהלוויה של החפץ חיים ציינו כמידת חסידות שהוא היה מקפיד לאכול חלק. המידת חסידות. כן. מה זה אומר? לא, זה אומר שבמחוזותיו לא נהגו לאכול חלק. זה הכל. שהוא הקפיד על דבר שעל פי ההלכה הוא לא מחויב בו. מה שמעניין שזה נודע רק בהלוויה שלו. הוא לא עשה מזה עניין. מה? לא, 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 לא. חלק זה רק עניין של מי שדעתו שאסור לאכול לו חלק. בוא נדייק, כי אם אתה מדבר על ספרדים, יש הרבה ספרדים שלא אוכלים חלק. בסדר? ודאי. ודאי. הרב גץ, זכר צדיק לברכה, שהיה צדיק גדול, נכון? הוא סיפר לי שכשהוא למד הלכות שחיטה בתוניס, אז הוא שאל את רבותיו. אמר לו, הנה, במרן כתוב שאנחנו אוכלים טרף. כי הם לא אכלו חלק בתוניס. אז הם אמרו לו, וכי לפני מרן לא אכלנו בשר. כן? אז מכאן שהטענה שהספרדים לא אוכלים חלק, זה לא נכון. כן? אלא תלוי, יש מקומות כאלה, מקומות כאלה. בג'רבה אכלו חלק. אז למה דברתי? כן, בגלל העניין של מידת חסידות. כן? אבל בוודאי, בוודאי, שאין עניין שאדם ישתמש במידת חסידות כגאווה. למשל, אני לא אוכל את מה שהרב הגאון פלוני אומר שזה כשר. כן? אז אתה חצוף. כן? זה ביזוי תלמידי חכמים. למה אתה לא אוכל? כן? היום זה הפך להיות איזה מין אופנה כזאת. אני יותר צדיק כי אני לא אוכל. טוב, שפחות ככה יש דיאטה. במצוות קריאת שמה בזמנה, הייתי נזהר מיום עומדי על דעתי, וזה לי כ-20 שנה שהורגלתי לקרות קריאת שמה קודם הנצח המה. לצאת ידי חובת איזה מהראשונים זל, שקריאת שמה של שחרית הוא דווקא הנצח המה. זאת אומרת, יש דעה בראשונים, אמנם זה לא נפסק להלכה בשולחן ערוך, אבל שההלכה היא שחייבים לקרוא את שמה לפני הנצח המה. כן? אמנם אנחנו לא נוהגים ככה למעשה, אבל בארץ הרבה יותר קל לעשות את זה. בליטה זה לפעמים קשה ביותר לעמוד בזה.
בגלל
הקור? לא, בגלל שהלילה קצר, בקיץ אני מקווה. במקומות צפוניים מאוד, אתה צריך לקום מאוד מוקדם כדי להתפלל בהנצח המה. כן. מה? אגב, אני מנצל את ההזדמנות כדי לתקן את הטעות הנוראה, האלילית, ממש, שיש אנשים שאומרים שהם מתפללים בנץ, או בנץ החמה, כן? שזה ממש אלילות גמורה. בחמה אין איזשהו נץ שמסתובב לו. זו תפיסה פגנית, כן? נץ, יש אוף כזה, נכון? הנץ הוא, אגב, אוף תמה, לפי התורה, הנץ למיניהו. ברור שלא צריך להתפלל בנץ, כי להתפלל אל הנץ זה דבר שהוא ממש אסור מדאורייתא. כן. אבל אפשר להתפלל בהנץ, כלומר כשהחמה מניצה, מתנוצצת, בהנץ החמה. כן. מה אתה אומר?
האם מי שלא מקפיד על עצמו,
אם אדם סובר שלהלכה דבר מסוים הוא אסור, אז אסור לו לאכול את הדבר שהוא חושב שהוא אסור. אבל אין איסור לאכול, אבל ברגע שרב אומר, הוא שם את החותמת שלו, הוא אומר, אני אומר לך שזה כשר. ואתה לא מאמין לו, אז אתה עברת על איסור דאורייתא של ביזוי תלמידי חכמים. אתה יכול משהו אחר. לומר, אני להלכה סובר שהדבר הזה אסור. מה, למשל, למשל, מה הדבר דומה? אם אדם אומר, יש מחלוקת לגבי חלב שיש עליו פיקוח ממשלתי. האם צריך שכדי שיהיה מותר לאוכלו, יהיה יהודי עומד על גבי החולב או לא? נכון? הרב משה פיינשטיין מתיר, הרב מרדכי ידיהו אוסר, נכון? מחלוקת, האם זה מחלוקת בין הראשונים כבר מדורי דורות? המנהג המקובל בעם ישראל זה להקל בזה, אבל יש מי שרוצה לומר, לא, אני סובר כדעה שהדבר הזה הוא אסור. ולכן גם אם הרב אומר לך, אני נותן הכשר, והסתמך על זה שזה חלב שמור, על ידי פיקוח ממשלתי, אתה רשאי להחמיר. אבל אם אתה אומר, אני לא מאמין למשגיח שהרב שלח, אני חושב בעצם, בעצם אתה אומר הרב שקרן, אז באמת אסור. אסור לעשות את זה, חייבים לאכול. מובן מה שאני אומר?
כן.
טוב. כן.
נגיד האדרת נהג לחשוש להתבצע
זה עושה אותו יותר צדיק.
כן, בוודאי. הוא חושש לזה. אלא מה, הוא לא יכול להורות את זה לכולם, כיוון שההלכה בישראל, הרווחת, נפסקה אחרת. אבל מותר לו אישית לעשות את זה. הרי זה לא איסור להתפלל בהנץ החמה. הוא לא עובר על שום איסור. כן, אז לפחות הוא לא מפרסם את עצמו כצדיק יותר. אבל גם יהיה אסור לו לומר, אני מקפיד על זה. הוא אמר את זה לעצמו, זה ברשימות שלו. בסדר? כן.
נניח שיש השגחה שהרבנות נגיד, אתה יודע שמקום שם המשגיח הוא לא עושה את העבודה כמו שצריך.
מה זאת אומרת? אתה יודע שהמשגיח לא עושה את העבודה כמו שצריך. מה ההגדרה של מה שצריך המשגיח לעשות לפי ההלכה? יש לך הגדרה? מה אתה לא? אז איך אתה אומר שאתה יודע?
אני לא מבין בזה.
אז אני שואל, אז
איך... אני מניח שיש כזה מציאות.
שאדם עבר עבירה, אז עליך מצווה לפרסם בכל כלי התקשורת שהמקום הזה לא קשר ושאתה יודע כך וכך. נכון? למה לא? אם אתה אומר, הנה המקום הזה, למה מכפיש? אם זאת האמת... אם אתה יודע שבמקום מסוים, למשל הבשר שמשווקים, הוא בשר של בהמה טרפה. אז צריך לפרסם, נכון? מה, תשמע חביבי ואז מה? והוא אומר, לא אכפת לי, לך מפה. נכון, צריך, נכון? בסדר, זה נכון. ואז גם המשגיח הוא עבריין שאין כאמור, במיוחד במקומות שהמשגיח אומר לך, תשמע, אל תאכל. אז מה אתה עושה פה? למה אתה פה? בסדר? הוא רשע בעצם. בסדר. אז בקיצור, אבל אם אתה אומר, אני יודע שהמשגיח לא עושה את העבודה, אתה צריך להיזהר מאוד באמירה הזאת. מה פירוש אני יודע שהוא לא עושה את העבודה? מה היא העבודה של המשגיח? אני בעדיל חטא.
לא, אני לא יודע.
אז אני כן יודע. אני כן יודע מה ההלכה בזה. ההלכה היא שצריך שהוא יוכל להגיע עם מתי שהוא רוצה. זה מספיק. זה הלכה. יש מקומות שיש יותר בדיקות, פחות בדיקות, שבירת שגרה וכדומה. אבל עיקר הדין זה ככה. צריך שיהיה מצב שבכל שעה שהיא, המשגיח יוכל להיכנס. זה הלכה. לא, לא יותר מזה. כן. זה הלכה. אם אתה אומר, אין פה משגיח, כתוב משגיח, אבל המשגיח בכלל עכשיו משתזף בים כבר חודש, אז אתה, אז זה משהו אחר. בסדר? כן, זה כבר סכנה. כן, צריך להציל אותו, אתה אומר. טוב, בתפילה בציבור, נזהרתי הרבה, ברוך השם. בכל פעם היה לי יגיעות רבות ועמל רב. עד שקיבצתי 10. ומעודי נדמה לי, באם אתפלל לעצמי, כאילו לא התפללתי כלל. אז מה הוא כותב את זה? כן, זה מה שאז הרב כתב לפני כן, שצריך לדעת מה זה לב טהור. והם כותב על עצמו, מי הוא? עושה חשבון נפש. אולי הוא גם כתב עבירות שהוא עשה, אני לא יודע, אבל פה הן לא כתובות. כן. כן, זה מעניין. כן, העניין הרגש של להתפלל במניין, מישהו סיפר לי דווקא היום בבוקר, איך הוא חזר בתשובה. כן, זה לא תמיד אני אוהב לשאול את האנשים, חזרת בתשובה, כי בדרך כלל אנשים לא יודעים להסביר. אז הוא אמר, זה התחיל מזה שביקשו ממני להצטרף למניין. אז הרגשתי שצריכים אותי. שיש לי ערך, צריכים אותי להשלמה לעשרה. נכון. טוב. זה איזה עשיריות שנים שהרגלתי עצמי לשאת תפילין קטנים כל היום. אגב, יכול להיות שיש עוד מטרה בכתיבה הזאת, בשביל כמה אנשים שרוצים לנהוג מידת חסידות, הוא נותן להם דוגמה. מה כדאי לעשות? למשל ההנהגה פה. הוא לא פרסם את זה. אבל, לא, ודאי, אבל זה יגיע לכמה יחידי סגולה. אותם יחידי סגולה צריכים לדעת את זה. זה 10 שנים שהרגלתי עצמי לשאת תפילין קטנים כל היום. ובפרט כשאני בדרך מתבטל מלימודי, לקיים דברי חז"ל במחילתא סוף פרשת בו, כל המניח תפילין, כאילו הוא עוסק בתורה. כן, זה דבר שהוא לא פשוט, זה מחלוקת בין הגר"א לבין האריז"ל. הגר"א אומר שצריכים להניח תפילין כל היום. גם אם אתה עכשיו מכונאי רכב ונמצא מתחת לאוטו כדי לתקן את הצ'ופצ'יק, עם השמן מכונות והכל וזה, אתה צריך להיות עם תפילין. זו דעת הגר"א. דעת האריז"ל, שכיוון שהתפילין דורשים כוונה מיוחדת, אין בידינו כוח להניחם כל היום, ולכן אין להניחם אלא בזמן התפילה והלימוד שנמשך אחריה. לא יותר מזה. אז אבל רואים כאן שהוא נהג כדעת הגר"א. גם הרב קוק אגב. עצמו היו לו תפילין קטנות שהוא הניח כל היום. שלא שמו לב, כי זה היה מתחת לכובע שלו. כן. זה איזה שנים שהנהגתי לשאת כמה זוגות תפילין בכל יום. ואולי אינם כשרים, אך בכמה קציצות אין לחוש. מעודי לא נתעצלתי לעשות גמילות חסדים בגופי כפי יכולתי. כן, הוא אומר אולי, כן, איך תדע. מה טבעי? לא, זה לא טבעי. אבל הוא היה כזה, מה אני אעשה? הוא מספר, מה אני... אני לא ממליץ לעשות את זה, כן? זאת השאלה, אני לא ממליץ. מעודי לא נתעצלתי לעשות גמילות חסדים בגופי כפי יכולתי. ידיי לא אסורות לקבץ נדבות, ורגליי לא לנחושתיים הוגשו לחזור על פתחי נדיבים. זה אחד הדברים הקשים ביותר. כל מי שעסק בקיבוץ, בהשגת משאבים, גמח וכדומה, יודע כמה שהדבר הזה הוא מלאכה אכזרית וקשה. הן תלאות רבות והרפתקאות שונות עברו עליי, לא עליכם. אגב, מה זה הלא עליכם הזה? למד עין. מה המקור של הביטוי לא עליכם? יש פסוק באיכה, לא עליכם כל עוברי דרך, אם יש הביטור הוא אם יש מכאוב כמכאובי, נכון? אבל שמה לא עליכם כתוב באלף. אין? כאילו, לא עליכם במובן של אל. אבל התרגלו במשך הדורות את הלא עליכם באלף, להחליף בלא עליכם בעין. אז פה יש לנו דוגמה, בסדר. אין תלאות רבות, הרפתקאות שונות עברו עליי, לא עליכם. והן הן הזכינו אותי בלועט. אין דבר אשר יבואני לידי בכי תכף, כמו שמביאני זיכרון ירושלים, עיר קודשנו ובית תפארתנו, גלות השכינה, גלות התורה וגלות ישראל, אשר ברגע התבונני במו זולגים עיניי דמעות. אביו של הרב חרלאפ, לא עושה, רבו של הרב חרלאפ, הרב יחיאל מיכל שפירה, היה, אני חושב שזה עליו, היה גר בעיר העתיקה, במקום שממנו היה רואה את הר הבית ואת כיפת הסלע. והוא כל יום היה רואה את זה והיה פורץ בבכי. עד שחשו לו אנשי קהילתו, אמרו זה יזיק לבריאות שלו. לכן העבירו אותו בעל כורחו לגור במקום אחר בעיר העתיקה ברחבת בתי מחסה, כדי שהוא לא יראה משם את כיפת הסלע. זהו, זה מה שקצת מוזר לי. כן, לכאורה הוא מדבר על התלאות שהוא עבר, ופתאום הוא עובר לצרת ישראל. הוא אומר, אז כנראה שהוא רוצה לומר ככה. למרות כל הצרות שעברתי, שהן לא היו, לא היו קלות והזכינו אותי, אין דבר שיותר קשה לי מאשר הדבר הקבוע של גלות השכינה וגלות ישראל וכו'. יש בהנהגות של ישיבת רמח"ל. רמח"ל פתח ישיבה בפדובה. ושם היו תנאי קבלה מאוד מיוחדים, תנאי קבלה תרתי משמע, היו שם כמה הנהגות שכל אחד היה צריך לחייב, כל מי שלמד בישיבה התחייב. אחד מהדברים היה שכל מה שאדם לומד שם לא יהיה לשם תקנת עצמו, כי אם לתיקון השכינה וכנסת ישראל. זה היה אחד התנאים. אתה מתחייב, אתה לומד, זה לא בשבילך, בשביל כנסת ישראל. היה עוד כמה דברים, למשל, שלא יפסוק לרגע אחד לימוד הזוהר מהישיבה. זאת אומרת שבמשך 24 שעות היו משמרות. בשעה זו פלוני לומד זוהר וכו', כדי שיהיה כל הזמן. היה להם גם מקומות קבועים, וכאילו הנהגות מאוד מיוחדות. וגם, אם אדם היה פתאום כועס על חברו, והחברו היה אומר לו, תן כבוד לשם אלוהי ישראל, היה צריך מיד לחדול מכעסו. ועוד כמה דברים כאלה. האמת היא שהיו לו המון תלמידים, 6. איך הוא הצליח לקבל 6 אנשים כאלה? טוב. האמת היא שאחר כך הישיבה גדלה וזה הגיע 10. אגב, חוץ זה, התלמידים האלה לא היו תלמידים פשוטים, הם היו גם לומדים לפרנסתם. איפה הם היו לומדים? היו לו סטודנטים לרפואה באוניברסיטת פדובה. מעניין, לא? כנראה זה בחורי ישיבה קלאסים. טוב, בטרם קבלי עליי משרת הרבנות, כן, מתי הוא נהיה רב? הוא נהיה רב בעיירות מיר ופונביש, נכון? מיר ואחר כך פונביש. כמעט היו רעיוני קשורות באירועי תורה תמיד. כלומר, אחר כך עסקתי ברבנות, הייתי צריך לטפל גם בענייני הציבור. אבל לפני כן הייתי כל הזמן עסוק באירועי תורה. גם כשהייתי מדבר עם בני אדם, ליבי היה אל עיוני התורה. יש, אגב, אומרים ש... תלמיד חכם, כשהוא מקיים מסע ומתן על קניית עגלה עם השברים, אז, או עם הסוסים, תוך כדי שהוא דן עם המוכר, הוא צריך לומר, ובזה מתורצת קושיית הרשב"א. הרשב"א בדיני ממונות, וזה, כלומר, תמיד הוא קשור באיזושהי צורה לדברים האלה. והיה מרגלה בפי לומר, שזהו פשט הכתוב, והגית בו יומם ולילה, שהוא לשון מחשבת הלב. כפי רבנו הגר"א ז"ל, עיין אור החיים, מ"ז בביאוריו ז"ל. שמה זה והגית? לאו דווקא שאתה הוגה בפה או שאתה לומד, אלא אתה קשור לרעיון, זה נקרא להגות. ואז אפשר באמת להגות בתורה יומם ולילה, כי אתה תמיד קשור לתורה בצורה זאת או אחרת. משנים כבירות. הנהגתי עצמי בכל עת שאני שוכר דירה חדשה, לקיים בה מצוות מזוזה מן התורה לכל הדעות, ולאשר לרוב הפוסקים ספירה ליד וסחור, אינו חייב במזוזה רק מדרבנן. על כן אני קונה מבעל הבית חדר אחד במאות מזומנים למשך זמן קצר, באופן שיהיה קנוי לי מהתורה. ודבר זה מועיל, הוא רוצה להתחייב מדאורייתא ולא רק מדרבנן. למרות שאולי המקום לומר אדרבה, אם אתה מתחייב רק מדרבנן, יש בזה יותר הידור. אבל יש סברת מרן שדווקא עדיף להתחייב בדאורייתא מאשר בדרבנן. לגבי ציצית מצמר, למשל. כן. על כן אני קונה מבעל הבית, כן, ודבר זה מועיל לי גם לעניין קביעות המזוזות, תכף. ואף שסוחר בית פטור כל 30 יום, מה זה, איפה זה? רק בחוץ לארץ. בארץ זה לא ככה. בחוץ לארץ, אדם סוחר בית, 30 יום הוא פטור ממזוזה. ויש לפרש שגם אם שכר לי יותר מ-30, פטור קודם 30, והוא ין בפתחי תשובה. מאחר שבחדר הזה שאני קונה, חייב אני מהתורה, מברך אני עליו. הוא מוציא בברכתי את כל החדרים האחרים. כלומר, אני לא מברך כשאני קובע את המזוזה בפתחים האחרים, אני מברך רק על החדר שבו אני מתחייב מן התורה, ומזה זה מתפשט על השאר. ולפקפק בזה משום דלא סמכה דעתה בלא כתיבה, אם כן, הווה לי כמו הרמה. כן, שמה תאמר, זה לא נקרא שקנית. לא כתבו שום שטר, שום כלום, רק נתת קצת כסף. אגב, יש נוהגים בחופה. לקנות את מקום החופה מבעל האולם, כדי שזה ייחשב לביתו. כי הרי מה זה החופה? שמכניסה לביתו. אז הוא נותן שקל לבעל הבית. ויש גם כאלה שקונים בשקל את חדר הייחוד. כי חדר הייחוד זה גם כן, מכניסה לביתו. הרי זה לא ביתו, זה של בעל האולם. לכן הוא קונה. הוא קונה, אז שמה תאמר, מה זה הצחוק הזה? הרי זה רק הערמה, באמת. זה לא קנוי לו, כי לא עשו כתיבה ולא כלום. בוודאי, במחירה לזמן קצר, שם לך דעת. כלומר, כל מה שאמרו שאינו סומך דעתו בלא כתיבה, זה כשהוא קונה להרבה זמן. אבל לזמן קצר, כגון רבע שעה אפילו, או כגון ערב החתונה, אז כן.
זה נקבל כמה ששתת
מחליטים. כן, אבל צריך לדעת האם הוא באמת התכוון לזה או לא. יש משל טוענים לגבי מחירת חמץ, שבאמת הגוי לא התכוון למכור, לקנות. ולכן מבטלים לגמרי את הערך של מחירת חמץ, או לגבי היתר המחירה של השדות בשמיטה, שאומרים שהגוי לא מתכוון באמת לקנות. אז צריך לברר את זה, עד כמה יש כוונה בדבר. כן. אז אומר, אם כן, אבל כמו הרמה, בוודאי ממחירה לזמן קצר, שמחה דעתי, והוא קנייה גמורה על פי דין תורה ודרבנן, ולא נמצא בתורה זמן כלל לכמה חובת מזוזה בשלו, ובוודאי גם שעה אחת, כשדר בבית שלו, חייבים זוזה מהתורה.
מה שאכפת לה, שבאותו זמן נתחל מהתורה גם...
כן, גם אחרי רבע שעה זה נגמר. בסדר? כי בוודאי, הרי בעל הבית רוצה אחר כך להזכיר את זה לאחרים, אז הוא לא צריך לקנות בחזרה מהאדרת. בשעה שהייתי דורש ברבים בשבת הגדול ושבת שובה. שימו לב, זה אומר שיכול להיות שהוא לא דרש ברבים, לא בשבתות האלה. בכלל, יש שאלה, זה שהרבנים דורשים בבית הכנסת, מאיפה זה התחיל? מצאנו בגמרא שיש דרשה של הרב בשבת במנחה. כלומר, אחרי הצהריים, אז יש כתוב שאסור ללמוד תנ"ך בבית, בשבת אחרי הצהריים, משום ביטול בית המדרש. מה זה ביטול בית המדרש? שבאותו זמן כולם חייבים לבוא לשמוע את הדרשה של הרב. אז מזה אתה לומד שהדרשה של הרב הייתה בשבת אחרי הצהריים. מה עם מה שנהגו בימינו, שאחרי קריאת התורה, לפני קריאת התורה, לפני ברכו, יהיה כבוד הרב יגיד לנו כמה דברי תורה. אז איקא דאמרי, כן, ככה אמר לי תלמיד חכם אחד, שהמקור לזה אצל הרפורמים. ושהרפורמים עשו כן, מתוך חיקוי לדרשת הכומר בכנסייה. טוב, לא יודע, או שזה נכון או שזה לא נכון, אני לא בדקתי את המקורות עד הסוף, אבל אני יודע לפחות שנהגו מדורות קדמונים לומר הלכה לפני תנא דאליהו, כל השונה הלכות, בבית הכנסת, אז זה קצת דרשה בכל זאת, אבל טוב, למעשה אף אחד לא מפקפק בזה היום. אז הוא אומר, אבל פה אתה רואה שהוא היה דורש בשבת הגדול ושבת תשובה. מעניין, באי ג'רבה, שליד חוף טוניסיה, זו הייתה קהילה עם כמות מפחידה של תלמידי חכמים. אז מתי הרבנים דרשו? כל רב היה לו דרשה פעם בשנה. כן, כל שבת, תלמיד חכם אחר היה דורש, כי כולם תלמידי חכמים. ורבי משה חלפון, שהיה הרב של ג'רבה, מגאוני עולם, היה דורש פעם בשנה. ומה היה דורש? היה אומר, תדעו לכם שיש בארץ ישראל היום אנשים שלא שומרים שבת, אבל הם דוברי עברית והם בונים את הארץ. ורק, והקדוש ברוך הוא יש לו סוד בדבר ויודע למה הוא שלח אותם. היה אומר את זה עם דמעות בעיניו. טוב. מה? איפה זה מה? אתה רוצה? אני אכתוב לך את זה. עכשיו, בשעה שהייתי דורש ברבים, בשבת הגדול ושבת תשובה, הייתי אומר מקודם, הנני מוכן וזומן לקיים מצוות עשה של הוכיח תוכיח. כן, הרי בשביל מה הרב דורש? יש בתשובות רבי יום טוב צהלון, מגדולי חכמי צפת בזמן מרן הבית יוסף, הוא כותב שעיקר תפקידו של הרב זה להוכיח. זה התפקיד העיקרי. יש חוץ לעוד כמה דברים, הוא צריך לפסוק הלכות, ואולי לערוך חופות וכו', אבל עיקר תפקידו זה התוכחה. אז הוא, לפני הדרשה, הוא מתכוון לקיים מצווה תוכח תוכח. ויהי רצון שיהיו הדברים מסודרים בפי. ונשמעים לעבודתו יתברך שמו. ושלא יקשל בלשוני, ליגע בכבוד איש, חס ושלום, הרי גם כשאתה מוכיח, אסור לך להלבין פנים. ותודה לאל שהייתי נזהר בזה, בכל אופן היכולת בידי, ישמריני השם גם לימים יבוא עליי לטובה. כן. אגב, השנה בדרשה שלי בשבת תשובה, אז דרשתי מה שדרשתי, אמרתי כהרגלי מה לא בסדר, מה צריך לתקן, זה חייבים, זה הלכה. שהרב בדרשה הוא צריך להגיד מה לא בסדר. ואז מישהו אחר כך התפעל מאוד, אמר, הוא אמר שהומוסקסואליות זה לא בסדר. כן, אנשים שכחו דברים פשוטים, הלכות מינימליות. טוב, בשל זולתי, אגב, מה זה, צריך להבין, מה זה תוכחה בדיוק? מה ההגדרה של תוכחה? לא. הגדרה, מה זה להוכיח? זה כמו שאני שואל. כמו שאני שואל, מה זה לאכול? תגידי, לאכול? זה לאכול. בסדר, אבל אני רוצה להבין, מה זה לאכול? האם לאכול, למשל, זה להרים משקולות? לאכול זה להרים משקולות? לא, נכון? אז מה זה לאכול? לאכול זה להכניס מאכל דרך הפה למערכת העיכול. בסדר. אז מה זה, מה זה להוכיח? מה זה להוכיח?
להביא את האדם למקום שהוא מבין שמשהו עושה לא בסדר כמו שאתה מבין.
נכון. כך כותב הרמב״ם, הרואה את חברו שעבר עבירה, מצווה להחזירו למוטב, שנאמר הוכיח תוכיח. זאת אומרת, להחזיר למוטב, כלומר להחזיר אותו בתשובה. הוא עשה משהו לא בסדר, אתה צריך לגרום לו לחזור בתשובה על המעשה. אם, אני רוצה לפי זה שאם אתה מדבר, ובסגנון שאין שום סיכוי שהוא ישמע אותך, אז מה קיימת? ייתכן שקיימת על בנת פנים, ושציירת אותו, שזה גם כן איסור לא תנוי שאתה מיתו, וייתכן שכן עשית משהו חיובי, מצוות מחאה. מחאה, לפעמים צריך למחות. אני מוחה, בלי קשר לתוכחה. אבל צריך לדעת שזה מחאה ולא תוכחה. למשל, אם אתה צועק שבס, אז בזה קיימת מצווה של שחרור הריאות, שזה גם בריא מאוד. צריך לשחרר אוויר לפעמים. אתה עוזר הביתה, במיוחד שאתה זה אחרי הצ'ונט, זה קצת קשה. אז אתה יוצא לאוויר הצח. צועק שבס, אתה עוזר הביתה רגוע. תוכחה, אין פה. ברור שאם אתה תוכח אין פה, אבל יכול להיות דין מחאה, שגם לזה יש מקום בהחלט. ולכן גם צריך להבין שכשנותנים תוכחה, צריך לדבר בשפה ששומע תוכחה מבין. אם לא, זה לא תוכחה. לא קיימת מצוות תוכחה. זה מסביר, יש איזה מכתב ששלח אחד מרבני הונגריה אל הרב צבי יהודה קוק, עוד בחיי אביו, הרב קוק. ויש שם רשימה של טענות קשות נגד הרב קוק. הוא לא בסדר בזה, הוא לא בסדר בזה, הוא לא בסדר בזה. ואז הרב צבי יהודה כתב מכתב ארוך מאוד, שנקרא תשובה וברור דברים. שמה הוא מסביר, הוא עונה על כל טענה וטענה. אחת הטענות נגד הרב קוק, מדוע הוא משתמש במאמרים שהוא מפרסם בעיתונות בסגנון נציונלי? למה הוא משתמש בסגנון נציונלי? לאומי. ולא בסגנון תוהק. תורתנו הקדושה. כן, נציונלי כתוב שמה, זה אגב מעניין לראות, נון א' ת' צדיק יוד א' נון א' למד למד עין. כך כתוב. סגנון נציונלי. ולא בסגנון תוהק. ואז הרב צבי יהודה עונה לו שזה מלכות תוכחה. שצריך לדבר בשפה שמקבל התוכחה שומע. בסדר? טוב. מלבד זה שהלאומיות הישראלית היא כולה קודש בשורשה וכו'. אז הוא אומר, כן, אז הוא היה מתפלל שהוא היה אומר, אני מוכן ומוזמן לקיים מצוות עשה של הוכיח תוכיח. דין מחאה, זה, מאיפה זה בא בתורה? איפה יש מצווה בתורה למחות? וביארת הרע מקרבך. לא, הוכיח תוכיח לא. מחאה זה לא קשור. הוא שואל על מחאה, לא על תוכחה. תוכחה כתוב. מחאה זה מובייר טהרה מקרבך. הייתי אומר שזה סברה פשוטה, שאנחנו במלחמה גדולה בין הטוב לבין הרע לאורך הדורות, אז צריך להילחם למען הטוב, נגד הרע. לפעמים זה יכול לגרום שמי שאתה נלחם בו לא יחזור בתשובה, אבל אתה הרווחת בגדול, בתחום יותר רחב. כן. בשל זולתי הייתי נזהר מאוד. מה זה בשל זולתי? רכוש של זולתי. זה לא שלי, אני צריך להיזהר, לא להשתמש בדבר שהוא לא שלי וכדומה. וגם לחמוד בליבי הייתי מתרחק. מה זה לא לחמוד? הרי מתי אדם עובר על לא תחמוד? לא. אדם עובר על לא תחמוד אם הוא רכש את הדבר. משל אדם חומד רכוש של חברו, חברו לא רוצה למכור. ואני מפציר בו, כמעט כופה אותו להסכים למכור לי, וקניתי ממנו, אז עברתי על לא תחמוד. אדם יכול להגיד, מה? עד רבה, אני קניתי, מה הבעיה? שילמתי, הוא הסכים. כן, אז איסור לא תחמוד זה דווקא בהפצרה. והפצרה והלכה למעשה. אבל הגמרא אומרת שבני אדם חושבים שלא תחמוד במחשבה. שזה במחשבה בלבד. מה? מחמירים, כן. כי זה הפשט הפשוט של המילה, לא תחמוד. אני יוצא לפי זה שמותר לי לחמוד. וואי, איזה בית יש לו. הלוואי והייתי קונה את זה ממנו. יש לי כסף, הלוואי והייתי קונה, והלוואי והוא היה מוכר. לא אמרתי לו כלום, רק עברתי וחזרתי הביתה. אז בזה אין איסור לא תחמוד. נכון? אלא מה? הוא אומר, וגם לחמוד בליבי הייתי מתרחק. היה לו חומרה מיוחדת של לא לחמוד בליבו. כן, מה אתה אומר?
יש לי עניין, לא להסתכל על בתים, חצרות.
למה לא להסתכל על בתים וחצרות? על אשת רעהו אני מבין. כן, לא תחמוד אשת רעך. זה אני מבין. אבל למה לא לחמוד את ביתו? וואט שמע, יש לו בית, חבלז, משהו. מה?
אני יכול לגמוד את אשת חברו, אבל לא תחמוד.
ודאי, הוא יכול לחמוד. הוא יכול לחמוד את אשת חברו. שכנע אותו לגרש אותה. תשמע, היא מגילה, הייתי במקומך, הייתי מגרש אותה. מגרש אותה, 5 דקות אחר כך מתחתן איתה. יכול להיות, יאללה. הוא שאלה איך זה קורה. מה הפרוצדורה? הגמרא מספרת את זה, מסכת גיטין. עד שלא לקחת אותה. כן, גרמת לו לגרש אותה ולא לקחת אותה, לא עברת על לא תחמוד. לא, זה אסור. לכן אמרתי, יש בזה בעיה אחרת, שלא תקרבו או לא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. לא. אין איסור לחמוד בית, או חמור. או שור, או שא. אבל הוא אומר, גם בזה הייתי נזהר. למה? מה הסברה שלא לחמוד? הוא אומר, בשל זולתי הייתי נזהר מאוד, וגם לחמוד בליבי. הייתי מתרחק. בכלל פעלתי בליבי ממש כדברי האבן עזרא. בפירוש עליו הזה, אשר עת של זולתי הוא בעיניי כאי אפשר להשיגו בשום אופן. הוא נמאס בעיניי כבשר חזיר וטרפה. כלומר, בעצם הרבי אברהם בן עזרא על הפסוק לא תחמוד שואל שאלה. הרי עיקר עניין לא תחמוד זה מתחיל בלב. כן? כלומר שבאמת חמדתי בליבי, ולכן האיסור מתחיל בחמדת הלב. הוא לא נגמר בזה. עד שלא קיבלתי את הרכוש, עוד לא עברתי על כל האיסור. אבל זה התחיל במשהו שבלב. שואל רבי אברהם בן עזרא, איך אדם יכול לשלוט על ליבו? ואז הוא אומר פשוט, אם האדם ישים את דעתו, ישים בדעתו, שהרכוש של חברו, אין לו שום סיכוי בעולם שאי פעם ישיג אותו, ממילא לא יחמוד. כלומר, הכל מתחיל מזה שאתה חושב שייתכן שזה יגיע אליך. אבל אם אתה חושב, אין סיכוי, למשל, אתה רואה את, אני יודע, את הארמון של מלכת אנגליה. אתה לא חושב לרגע אחד שאי פעם אתה תהיה בעל הבית של המקום. זה לא סביר. ולכן גם אין איסור, גם אתה לא תבוא לחמוד את זה. בסדר?
לא סביר שיהיה מלכה
או מלך אפילו. מלך של אנגליה בוודאי לא. כן, אז זה מה שהוא אומר כאן. הוא אומר, בכלל פעלתי בליבי ממש כדברי האבן עזרא. בפירוש עליו הזה, אשר את זולתי הוא בעיניי, כי אפשר להשיגו בשום אופן. והוא נמאס בעיניי, כבשר חזיר וטרפה. טוב, עד כאן להיום. שלום.